היה שיעור בשבוע, לא שעבר לא היה כי זה היום העצמאות, אבל לפני כן היה שיעור. הפסדת את השיעור. זה מזעזע מה שאת אומרת. זה מזעזע.
זה לא השיעור.
זה מזעזע מה שאת אומרת. לא, את צריכה להתחשב בזה שיש לי לב רגיש. אל תגידי לי דברים כאלה. זה לא כל כך פשוט. טוב, ובכן, את רוצה לדבר על זה?
לא, לא.
לא, אפשר לעשות מזה ערב מיוחד, ערב תרבות מסביב ל... כן, לא, אפשר לשוחח, ערב תרבות מסביב לעובדה שפספת שיעור וזה, זה יכול להיות מעניין. טוב, ובכן, אנחנו, לפי המידע שבידי, אנחנו בעמוד 18. ב-15 דיינויים. זה נכון או לא נכון? זה לא נכון. אין 15 דיינו, יש 14. אבל יש 15 מעלות. בסדר? יש 15 מעלות טובות למקום עלינו, שהם 14 דיינו. מה פירוש הדיינו? דיינו על מנת להודות, לא שזה באמת דיינו, כי הרי אם היה מוציא אותנו ממצרים ולא מכניס אותנו לארץ ישראל, מה זה היה שווה? ודאי שהיה חסר העיקר. אבל יש פה 15 מעלות. 15 לפי מה שלמדנו זה מחולק לשלושה פעמים, שלוש פעמים, חמש ועוד חמש. כן, מדוע? חמש המעלות הראשונות הן מעלות, הייתי אומר, בסיסיות. הוציאנו ממצרים, עשה בהם שפטים, עשה באלוהיהם, הרג בחוריהם, נתן לנו את ממונם. כל חמש המדרגות הראשונות האלה הן המדרגה הראשונה של החיים, לצאת מעבדות לחירות. היציאה מן העבדות לחירות כוללת גם כיסוח מי שמשעבד אותך. כן? אז לכן אנחנו מרוצים שהוציא אותנו ממצרים וכיסח אותם ואת אלוהיהם ואת בחוריהם ונתן לנו את ממונם. זו הרגשה טובה, הרגשה מצוינת. אבל זה, איך לומר, זה כמו לקבל את הגוף, כמו להיוולד. להיוולד זה לא מספיק. אחר כך אנחנו מגיעים למדרגה יותר טובה, קצת חיים עצמיים. כן? כי כל הזמן מה שדיברת עד עכשיו זה ביחס למצרים. כן? הם לא ישעבדו אותנו יותר, הם יאכלו אותה, הם יקוסחו, אנחנו ניקח את הכסף שלהם. כל זה ביחס להגדרה שלהם. זה המדרגה הראשונה. כן? חמש המעלות הראשונות הן מעלות של התנגדות אל האויב. אחר כך יש לנו דברים משלנו. קרא לנו את הים, העבירנו בתוכו בחרבה, שיקה צרינו בתוכו, סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, היחילנו את המן. כן, אם כן, יש לנו פה, אתה אומר, הצמיחה העצמית. הצמיחה העצמית היא גם דבר חשוב, אבל היא עדיין לא המטרה של החיים. כלומר, יש מה שנקרא היום חיים טובים. אנשים רוצים לאכול טוב ולעבור חוויות טובות, גם תרבותיות טובות. בקיצור, שהחיים תהיינה, שהחיים יהיו נעימים. אבל זאת לא מטרה. יש גם מטרה אחר כך של דבקות, דבקות אלוהית, וזה במעלות האחרונות. נתן לנו את השבת, קרבנו לפני הר סיני, נתן לנו את התורה, הכניסנו לארץ ישראל, בנה לנו את בית הבחירה. כן, כן, יש פה חמש, חמש, חמש. אפשר לקרוא לזה, אם תרצו, בשפה של חכמי הקבלה, נפש, רוח ונשמה. אני מתהלך בעולם הזה, כשאני אומר לעצמי אני מתכוון לנפש. הנפש זה החלק שלי שהוא מאוחד עם הגוף. למשל, אם מישהו דוחף אותי באוטובוס, אני אומר לו, מה אתה דוחף אותי? לכאורה, האמירה הזאת היא חסרת משמעות. הוא יכול לומר לי, אני לא דוחף אותך, דחפתי את הגוף שלך, מה אתה עושה מזה עניין? זה רק הגוף. כן, אבל מבחינת החוויה הקיומית שלי, אני חי באופן כזה שאני והגוף מרגישים מאוד זהים. כן, יש לי זהות מאוד גדולה לגוף שלי, לפחות בעולם הזה, לכן כשדוחפים את הגוף שלי, אני מרגיש שדחפו אותי. נורמל, זה נפש. ספר הזוהר אומר, ביטוי מאוד יפה, נפשה וגוף אחד הוא. הנפש והגוף הם עניין אחד. כן.
אני רוצה לשאול, קראתי
בחפידות,
שיש שתי נפשות.
נכון. אז פה דיברתי על הראשונה. הנפש הראשונה זו שיש לה רגשות, יש לה מחשבות, החלק שבי שאומר אני. נכון, זה הנפש. מה שאתה אומר שיש פה שתי נפשות, הנפש השנייה זה הכינוי למה שבא אחר כך, הרוח והנשמה. הרוח זה קצת יותר רחוק ממני, לא תמיד אני חי חיי הרוח. חיי הרוח זה מה שגורם לי קצת לדעות, לעוף מעל המציאות. יש דבר כזה, זה חיי הרוח, לא כל בני אדם הם כאלה. אנשים שאינם בעלי שאר רוח, כאשר הם שומעים על אחרים שמדברים ככה, אומרים איזה חלומות. זה חלומות, זה משוררים, זה שטויות, אבל מי שחי את הממד הזה של החיים יודע שזה לא שטויות, שזה ממשי, שזה אמיתי, חיי הרוח. כן.
כשפוגעים בבן אדם
זה פגיעה
בנפש או
בנפש? כשפוגעים זה בבן
לא
אדם.
פיזית, אלא מילולית.
מה זה?
לא פגיעה פיזית, כמו
שדיברת. אלא?
אלא מילולית.
מילולית. פוגעים מילולית בבן אדם. השאלה במה פגעת? אם זה אדם שנקודת ההכרה שלו בנפש, אז פגעת בנפש. אם זה אדם שנקודת ההכרה שלו נמצאת ברוח, אז פגעת ברוח.
מה זה אומר שנקודת
ההכרה היא ברוח? יש אנשים שמה שחשוב להם בחיים זה חיי רוחם, לא חיי נפשם. אז האפשרות היחידה לפגוע בהם זה בחיי רוחם. אני אביא לך דוגמה, אבל זה דורש, איך לומר, לב חזק. כי אני הולך עכשיו להגיד דברים קשים לצפייה, או קשים לשמיעה. כן, הזהירות, כן, תמיד ככה באינטרנט, הזהירות, תמונות קשות. הדברים, כן. אז גם פה יש דיבורים קשים שלקוחים מן הרמב״ם בספר מורה נבוכים. ספר מורה נבוכים, הרמב״ם דן באישיותו של אדם ושמו איוב. שמעתם עליו? גוי, אגב. איוב הוא גוי. אדם גדול. והוא מתלונן. על מה הוא מתלונן? על כל הצרות שבאו עליו. זה שערוריה. אומר הרמב״ם, אם איוב מתלונן על הצרות שבאו לו, זה סימן שהוא לא היה חכם. אומר הרמב״ם, צדיק היה, אבל חכם לא היה. מדוע? מה קרה לו? וכאן הדברים הקשים. הוא איבד את הרכוש. אומר הרמב״ם, זה רק רכוש. בסדר, אבל אחר כך הוא איבד את הילדים. אומר הרמב״ם, נכון, אבל זה רק ילדים. אחר כך הוא אומר, הוא איבד את הבריאות. הרמב״ם, זה רק בריאות. מה הבעיה שלו? זה לא שזה לא כואב, ברור שזה כואב. אבל זה שזו שערוריה מטאפיזית, אומר הרמב״ם, זה סימן שמרכז ההכרה של איוב לא היה גבוה. כי אם הוא, מה שהיה חשוב לו זאת הדעת, והוא לא היה מאבד את הדעת, לא היה מתלונן. לפי המשפט הידוע, זה פתגם. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? עכשיו, המשפט הזה, שהוא משפט יפה, הוא לא מקובל על כולם. יש הרבה אנשים שמה שחשוב להם, זה שלא תשבור להם את העציץ החדש. כן? זה הבאתי עציץ מיוחד, מגיל, מאיטליה, משהו, אני מבקש, תיזהרו עליו. כן? זה הופך להיות המרכז של החיים שלו. פתאום מישהו עשה סריטה, כל העולם כולו הלך. זה אדם שמחובר עם הנפש. לכן אם אתה פוגע בו, אתה יכול לפגוע בנפש. לעומת זה, יש אדם שמה שחשוב לו זה הרוח. פגעת ברוח, פגעת בו. נכון? אז זה תלוי איפה אדם.
ואז תפגיע ברוח עם השם הטוב שלו שפגע
בו. לא, והברוח זה בעיסוק, למשל... מה?
מה זה דוגמה לפגיע ברוח?
שהוא לא יכול, למשל, ללמוד. מה?
פגיעה בשפיות,
תלוי איזה שפיות הייתה לו מקודם. יש סוגי שפיות שונים.
שפיות הדעת.
מה?
שפיות הדעת.
זה תלוי איזה דעת הייתה לו מקודם. זה שוב אני חוזר לזה, אתה לא מבין מה שאני אומר. יש אנשים שהם חיים את הנפש ויש אנשים שחיים את הרוח. כשאתה פוג... אז אדם שחי את הנפש, כשהוא מאבד את צלילות דעתו למשל, אז הוא איבד את נפשו. לעומת האדם שחי חיי רוח, כשהוא איבד את צלילות דעתו, איבד את רוחו. ברור? זה שני דברים שונים. למשל, אפשר לפגוע באיש, אפשר לפגוע באישה. איש שפגעו בו, במה פגעו בו? באיש או באישה? באיש, לא באישה, נכון? אישה שפגעו בו. אז זה עניין של זהו.
אז מה המשמעות של לחיות חיי רוח?
מה המשמעות של לחיות חיי רוח? חיי רוח זה מה שמכנים בשם שאר רוח. כלומר, יש אדם שנמצא מעל החיים. יש אנשים כאלה שאומרים, הוא מעל החיים. לכן, אנשים שהם מעל החיים, מה שחשוב להם זה אותם הדברים שהם מעל החיים. למשל, אידיאלים. כן, למשל, זה חיי רוח. כן, למשל, היה גוי אחד בשם ז'אן פול סארטר, בעברית סארטר. הוא אמר שהוא לא יכול להרגיש בן חורין כל זמן שיש אדם אחד בעולם משועבד. עכשיו, הוא עצמו היה חופשי, אף אחד לא שיעבד אותו. הוא אומר, אבל אני והאנושות זה עניין אחד. אז תפיסה כזאת היא תפיסה של איש רוח, לא של איש נפש. מובן? בבקשה. כן, היה פה מישהו שרצה להגיד משהו. כן. טוב, זה קשה לי לשפוט את הכנות של האנשים. האם כשהוא אומר את זה הוא מתכוון או לא מתכוון? יש כמה קושיות על פי אורח חייו וכדומה, בסדר, אני רק מביא את זה כדוגמה. לא, אני לא ערב ל... כן, בסוף ימיו בכל זאת היה לו קטע נחמד עם היהדות, אז אולי בכל זאת. כן, טוב. אז זה דיברנו אם כן שחמש המעלות הראשונות תואמות את מה שנקרא הנפש או של הפרט או פה של האומה, מדובר על נפש האומה. חמש המעלות האמצעיות תואמות את מה שאנחנו מכנים רוח. ויש ממד שלישי בהכרה האנושית, קוראים לו נשמה. וזה ממד שהוא נדיר מאוד, כלומר ההופעה שלו היא דבר נדירה במציאות. אפשר לומר שהרבה בני אדם חשים איזושהי הקרנה מחיי הנשמה שלהם, אבל מעטים הם האנשים שחיים את חיי נשמתם. זאת אומרת שהם מתהלכים בעולם הזה כנשמה ולא כרוח ולא כנפש. מה זה נשמה? זה האני הבסיסי, האני האמיתי, החירותי, שלפני כל הלבושים של העולם הזה. אנחנו הרי בעולם הזה הולכים בלבוש. כן? למשל, למה הדבר דומה? לשחקנים על הבמה. תארו לעצמכם אדם שמשחק בתפקיד של המלט. כדי לשחק בתפקיד, כל איש תיאטרון יודע שהוא צריך להזדהות עם הדמות. הוא צריך להיכנס לזה. אבל עד גבול מסוים. מהו הגבול? שמסתיימת ההצגה. ברגע שמסתיימת ההצגה וכולם באים וקדים קידה, תארו לעצמכם שאותו אדם שעד עכשיו הזדהה עם הדמות של המלט ממשיך לחשוב שהוא המלט. זאת בעיה בהחלט, משהו רקוב בממלכת דנמרק. כן, זאת אומרת, יש פה משהו שצריך טיפול. זאת אומרת, אבל מצד האמת זה בדיוק מה שקורה לנו בעולם הזה. בעולם הזה אנחנו שחקנים באיזה משחק שצריך להבין מה ההיקף שלו, ואנחנו משחקים אותה כאילו אנחנו מה שאנחנו. הכי מסוכן זה שאנחנו נחשוב שזה ברצינות. בסדר? כלומר, עדיין יש העצמאות הפנימית של האדם שקשורה לנשמתו, שורש נשמתו, נגיד רצונו המקורי, וזה, לזה קוראים נשמה. זה דבר נדיר מאוד. זה, לפעמים אנחנו חיים את חיי הנשמה במיוחד במפגש בין האדם לבין האלוהות. בין אלוהים לבין האדם יש מפגש, זה כבר חיי הנשמה. וזה קורה בנתן לנו את השבת, קרבנו לפני הר סיני, נתן לנו את התורה, הכניסנו לארץ ישראל, בנה לנו את בית המקדש. כל הדברים האלה הם המסגרות של מפגש האדם עם נשמתו, או של האומה עם נשמתה. לכן יש 15 מעלות. 5, 5, 5. אתה כמובן? מה? תורה ושבת? לא, זה לא אותו דבר. מה פתאום? השבת ניתנה לנו לפני התורה. אם תסתכלי בספר התורה, תראי שאבותינו שמרו את השבת בסיפור של המן, שהיו מלקטים את המן 6 ימים, והיום השישי פי 2, בשבת לא היו מלקטים, וכל זה קרה לפני מעמד הר סיני. יותר מזה, במעמד הר סיני נאמר, זכור את יום השבת לקדשו. מה זה זכור? כי הסוחר משהו שאתה כבר יודע. אם כן, הידיעה על השבת קדמה לתורה. בסדר? ודאי שלא, אתה צודק. כלומר, השבת הראשונית, מדובר על השבת הראשונית. השבת הראשונית, התוכן שלה היה לא לצאת ללקט מן. אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. אחר כך, במעמד הר סיני, השבת קיבלה העצמה. כן? לא תעשה כל מלאכה. אבל זה התחיל, דבר אחד.
כי העולם מתפתח כאילו.
זה לקח סך הכל 3 שבועות, הפרש, כן? בין השבת הראשונה לשבת של מעמד הר סיני. כן, בבקשה אדוני.
אתה יכול להסביר את העניין של נפש רוח ונשמה של האומה? כי זה מתבטא באומה?
איך נפש רוח ונשמה של האומה? אתה שואל. כן, תשובה. 5 המעלות הראשונות הם הנפש של האומה. בדיינו, בפיוט דיינו שאנחנו לומדים אותו עכשיו. כי כפי שידוע לך, בטח היית כבר בתחילת השיעור, אנחנו בעמוד 18 ולומדים על 15 המעלות של יציאת מצרים. וחמש המעלות הראשונות הן כדי שנקלוט את הנפש של האומה, 5 האמצעיות, את רוח האומה. הנפש של האומה, הכוונה שאתה עצמאי. כלומר, שמצרים מפסיקים לשעבד אותך. הוציאנו ממצרים, עשה בהם שפטים, עשה באלוהיהם, הרג בחוריהם, נתן לנו את ממונם. כלומר, הם כבר לא אומרים לנו מה לעשות, והקדוש ברוך הוא מכסח אותם, ואנחנו לוקחים להם את הכסף. כן? הרגשה טובה, זה נקרא נפש. בסדר? כל זה אמרנו בתחילת השיעור, לכן היססתי אם לחזור על זה, כדי לא לשעמם אותך. כן. והחמש האמצעים, זה כאשר אנחנו מתחילים לחיות חיי עצמנו. קרא לנו את הים, העבירנו בתוכו, שיקה צרינו בתוכו, סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, הכילנו את המן. זה כבר חיים עצמיים. זה רוח של האומה. ואחר כך, כאשר האומה נפגשת עם שורש נשמתה, בשבת, במקדש וכו' וכו', בתורה, זה כבר נשמה. ומזה אני הקשתי במהלך המשך השיעור על הנפש ורוח הנשמה של הפרט. בסדר? בבקשה. סליחה ששיעממתי אותך. כן, בבקשה. דבר.
אם יש את זה, ומה הוא בין הנשמה של הפרטית לנשמה של האומה?
יש דברים שונים. נשמת האומה זה תוכן שממלא משהו הרבה יותר גדול. כמו שאדם זה יותר מלטאה, כך אומה זה יותר מפרט. זה עוצמת חיים אחרת.
חשבתי שזה מחובר.
ודאי שזה מחובר, אבל זה לא אותו הדבר.
מה היחס
בין גדול קטן? כן, אבל גדול קטן הופך להיות איכות. כלומר, יש לנו כלל שכמות הופכת לאיכות באיזשהו שלב. נכון? אתה רואה זה בעולם הביולוגי אפילו. אתה לוקח תולעת, חותך אותה לשניים. מה קורה? יש לך 2 תולעים. בין שאתה חותך לרוחב, בין שאתה חותך לאורך. שאם אתה מגיע למשהו קצת יותר מורכב, לטעה, אם אתה חותך לרוחב, יש לך זנב של לטעה ולטעה, וזה צומח בחזרה. אם אתה חותך לאורך, נגמר. נכון? ככל שאתה עולה במדרגות החיים, אז המורכבות היא גם יוצרת הדדיות יותר גדולה. כן, זאב, מזמן לא שמענוך. הערותיך המאירות. כן, דבר.
מה קורה עם הקשר בין הנפש, הרוח והנשמה כשהבן אדם מת?
מה הקשר בין הנפש, רוח ונשמה כשהבן אדם מת?
הם נפרדים, הם ממשיכים
ביחד. האם הם נפרדים או הם ממשיכים ביחד? שאלה יפה. שמה אתה מעוניין גם לדעת את דעתי בנושא? בסדר, תשובה. הנשמה היא נצחית. הרוח והנפש, תלוי מה עשית עם זה. כלומר, המשימה איננה גאולת הנשמה. כן, הנוצרים סוברים שאם לא גואלים את הנשמה היא הולכת לאבדון. אנחנו תלמידי משה רבנו חושבים הפוך, שהנשמה היא נצרית והמשימה זה הנפש והרוח, לחבר את הנפש והרוח אל הנשמה כמו צרור. הנפש בחלקה העליון מתחברת אל החלק הנמוך של הרוח, והרוח בחלקו העליון מתחבר אל החלק הנמוך של הנשמה כמין שרשרת. ועל זה אמרה אביגיל אשת נבל הקרמלי, אמרה לדוד, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. כן, מה זה צרור החיים? שהנפש קשורה לרוח והרוח לנשמה והנשמה לנשמה של הנשמה. כן, בבקשה. נכון, נר, נר זה נפש רוח, נר אלוהים נשמת אדם. רגע, יונתן קדמך. כן, יונתן, אני רוצה לציין אגב שביום חמישי הקרוב בבית ביאליק יש השקה לספרו החדש של יונתן, ובעזרת השם אני גם אקבל את הספר, לפחות לעיון. כן, כן, לא, זה היה רק בדרך אגב. כן, אז מה רצית לו?
הציבור
כמובן מוזמן. אני אהיה שם ויהיו עוד אחרים, נכון? כן, באיזה שעה זה אגב?
בשמונה. השאלה שלי, התיאור של הרוח, הרב תיאר מאוד מאוד דומה לחשיבה הבודית.
נכון.
עכשיו, מה ההבדל? ההבדל הוא שהחשיבה הבודית מכתחילה מקבלת את זה שכל הצורך העניין הנפש והרוח הם אשליה.
נכון.
הנפש והפתיחה, הנשמה נשמעת כמו הביטול של האני הבודית.
כן? ממש לא.
כן,
ממש לא.
אבל מה שאני שמע, זה הכרה בעובדה שכל זה
אשליה. לא, אני לא אמרתי את המילים האלה. אמרתי זה משחק, אבל לא אמרתי אשליה. יש הבדל. כן, נו דבר, תמשיך. או שהרסתי לך.
לא, אז אני מתכוונתי הנשמה. שהנשמה היא נשמה בודיזם. עכשיו, ההבדל הוא שבבודיזם, האמירה היא שלכתחילה, הם מבינים שכל העניין של המשחק הוא תפל. מה שהרב אומר זה שלא. שמבחינת היד הוא צריך לעבור דרך התפל,
להעלות את התפל.
כן,
לתת לו ערך נצחי.
כן, אבל אם רגע אחרי ההכרה הזאת התפל הוא תפל, אין שום משמעות.
אלא אם כן אתה חוזר אליו להעלותו.
זה גם בודיזם, אתה לא יכול להיות בעלי אם אתה לא מאיר את כולם.
זה תלוי איזה זרם בבודיזם, אבל לא משנה.
אבל העניין הוא שאין, למה אני אומר את זה? הפועל היוצא של הדבר הזה ביהדות זה אחיזה מאוד מאוד נוקשה בתפל.
נכון, זה נפלא לאחוז בתפל. למשל, יש בהלכה, אחת ההלכות הנפלאות זה שיש הלכה כיצד קושרים לצרוכי הנעליים. נכון? זה אדיר. כן? כלומר, הרי מה ההלכה לגבי קשירת הסרוכים? שקושרים את הסרוך השמאלי לפני הסרוך הימני. אדיר. עד כמה פעמים אדם קושר סרוכי נעליים בחיים שלו? 30,000 פעם בערך, אולי 40,000 פעם. ובכל הפעמים האלה אין שום משמעות לקשירת הסרוכים. זה דבר בטל ותפל שהולך לאיבוד. אתה יודע, ילד שלראשונה הצליח, לפחות לדעתו, לקשור את סרוכי הנעליים, והוא במלא גאווה הולך לאימא שלו כשהוא שם כמובן את הנעל הימנית ברגל השמאלית ולהפך וכו', וזה לא בדיוק קשור כמו שצריך, אבל הוא מלא גאווה שהוא הצליח לתוך לקשור את צורכי הנעליים, ואמו אומרת לו אין לזה שום ערך נצחי. שברת אותו, כמו שהגיאוגרף עשה לנסיך הקטן, אמר לו אנחנו לא כותבים פרחים כי זה לא דבר חשוב, זה דבר בר חלוף, דבר שקיצו קרב. זה המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן, עד שהוא מבין שהוא צריך להעניק ערך נצחי לפרח בר החלוף שלו, ואז הוא מוצא את הדרכים שלו. עכשיו, ההלכה גואלת את קשירת צרוכי הנעליים מן האבדון, נותנת לקשירה הזאת משמעות בנצח. כי הרי אומרים לך, מה מי שברא את העולם רוצה מקשירת הנעליים שלך? אתה יודע איזה יופי זה? הלוואי ויהיו עוד יותר הלכות על צבע הסרוכים וכמה חורים אין הלכות כאלה, חבל.
דיינו.
מה זה?
אבל יש המשך למחשבה. המחשבה, בטח הבודיסטית, ונדמה לי גם היהודית, היא שיש לאדם אנרגיה רוחנית מוגבלת. אפילו הרב בעצמו אמר שהרגעים של הנשמה זה רגעים יוצאי גופן.
נכון.
זה רגעים מיוחדים. למה? כי יש איזה שורך במעמד עצום והתכוונות עצומה בשביל להגיע אליה. עכשיו, השאלה היא, האנרגיה המוגבלת של האדם לא מתבלבלת על הצורכים. בזמן שבבודיזם הוא בא ואומר, אני לא מבלבל את האנרגיה, כי אני יודע שבשביל להגיע למקום של ההכרה האמיתית, אני צריך להשקיע את כל כוחות הנפש שלי. הוא אומר, אני משקיע את כל מה שיש לי בשביל להגיע לשם, ועוד שביהדות, יכול להיות שלא תגיע לשם, כי ההשקעה מתחילה של כוחות הנפש שלך היא לא לשם, היא לקשירת הצורכים.
מה ככה? מה שאתה אומר כאן נשמע מאוד בודיסטי, דהיינו יאוש. כלומר, אתה אומר, בעצם אין לנו תקווה שהעולם הזה יהפוך לגן עדן. זה מה שאתה אומר. אנחנו לא התייאשנו. לכן אנחנו מוכנים אפילו לשרוף כמה דורות של אנשים קטנים שיעסקו בדברים קטנים, ולו רק בגלל שאנחנו יודעים שזאת הערובה להופעת הנשמה בסופו של דבר. אז זה הסתכלות ארוכת טווח עם חשיבה היסטורית שלא קיימת בבודהיזם. בבודהיזם. בבודהיזם אין היסטוריה.
לא, אני לא נתלה דווקא בבודהיזם. אני נתלה באנרגיה של האדם, האם הוא מושקל בשרוכים או האם הוא מושקל בהכרה אמיתית של החיים.
השאלה היא ככה, קשירת השרוכים היא מצווה. ברגע שזו מצווה, אתה נקשרת בבת אחת אלא מצווה. דהיינו, היחס בין האינסוף לבין הסוף מושג באופן מיידי. אם זה לא מצווה, אתה צודק. אם זה מצווה, הלוואי והרבה מצוות. הלכה זה פרטים של מצווה. כלומר, כשאומרים הלכה, אלה הם הפרטים של מצווה כוללת. אני אסביר לכם בדיוק מאיפה למדנו שצריך לקשור את השרוך השמאלי קודם. איפה למדנו את זה? מהתפילין, כן? כי התפילין נאמר בהם וקשרתם, וכיוון שאתה לקשור אותם על לבבך, אז קושרים אותם ביד שמאל. מזה למדנו שבענייני קשירה יש מעלה לשמאל על פני הימין. אבל הדבר הזה מוליד אצלנו שאלה חדשה, מדוע התורה אמרה לקשור את התפילין ביד שמאל ולא ביד ימין? כנראה שהשמאל צריך שיקשרו אותו, שלא יתפשט, שהשמאל לא ישתולל. מה זה השמאל? השמאל זה הצד של מידת הדין, וצריך שמידת הרחמים תתגבר על מידת הדין. אומר המדרש, בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף את מידת הרחמים והעולם מתקיים. יוצא לפי זה שהשורש של קשירת השרוכים שלי כל בוקר הוא באופן הופעת הערכים בבריאה כולה. יוצא לפי זה שאני כאן ממשיך עיקרון של משתווה בערכו למפץ הגדול, ואני מביא אותו עד קשירת השרוכים של הסנדלים שלי או של הנעליים שלי. בסדר? זה דבר שבעצם יוצר חריזה של כללות הבריאה. זה במובן מה שאני אומר? כן. טוב, אגב, הערה שלך, יש בה ריח של דתלשיות. סליחה שאני מעיר את זה, כן? לא, זה לא היה פייר, אתה אומר. אבל סליחה, אתה הזמנת את זה. כן, לא קיים? כן, הייתי בכנס עם רות גביזון, והיא אמרה שהיא מאוד אוהבת את הדתלשים, היא רואה בהם את התקווה של החברה הישראלית. כן, ככה היא אמרה. אני אעשה. טוב, בסדר, אתה לא מחויב לראות גביזון, בסדר. טוב, אז אני חוזר. טוב, ובכן, בואו נמשיך. למדנו מכן שיש פה שלוש מדרגות שמתחלקות לחמש, חמש, חמש, סך הכל 15, כנגד 15 מעלות. עכשיו, בשיעור שעבר עסקנו בשאלה מדוע בסוף הרשימה הראשונה יש דיבור על בנה לנו את בית הבחירה, ולא כתוב לחפר על כל עוונותינו, וברשימה השנייה כן מוזכר לחפר על כל עוונותינו, אבל כיוון שבזה דיברנו בהרחבה, לא נרחיב כעת, ואנחנו עוברים בזאת בדהרה אל עבר עמוד 20.
למטה אנחנו לא קוראים?
לא, בגלל שכבר קראנו את זה.
שיטות
המזרח? לא, זה פיוט נוסף. אגב, מה זה כתוב בקדידות המזרח? לא כולם, אני למשל לא אומר את זה. למשל, כן. לא יודע, אנחנו ממשיכים, אם כן, בעמוד 20. סיימנו את הדיין. אנחנו פותחים עכשיו נושא חדש. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור. מה זאת אומרת שצריך לומר את הדברים האלו? צריך להגיד פסח, מה זה מנטרה? אדם לא אמר פסח, מצה ומרור, זהו, איבד את הסדר? מה זה לומר? יונה להבין. הוא צריך להבין מה זה הפסח, מה זה המצה, ומה זה המרור. מה זה פסח אגב? זה הקורבן. איך נראה הקורבן? זה כבש. כבש צלוי. לומר לכם את האמת, נספר לכם חוויה אישית. אני נכחתי בטקס הדמיה של קורבן פסח. בירושלים עשו. לקחו כבש ועשו טקס הדמיה. הביאו כהנים, הלבישו אותם בבגדי כהונה, הביאו מזבח מקרטון, והביאו מזרקים, כן? כלומר, הכלי הזה שבו מקבלים את הדם, הביאו חצוצרות, ועשו את קורבן הפסח. אסור לעשות קורבן פסח מחוץ למקדש, אבל עשו הדמיה. אלא מה, גויים יעשו את זה? שומרונים עושים ממש קורבן פסח, כן. לא, אבל אני אומר פה הדמיה, בכאילו כזה, תרגול. תרגול. והייתי שם, ואפילו ביקשו ממני לדבר, לפני הטקס, ודיברתי, והסברתי כמה זה טוב. ולומר לכם את האמת, שאני מאוד בעד, הייתי מזועזע. אני רוצה להסביר לכם מזועזע, כי אני לא רגיל לראות איך שמפשיטים כבש, ואיך שתוקעים לו בפה את כל את השיפוד הענק הזה, והצלעות שלו מלאות אדם מתנדדות להם באוויר, וכל מיני נערים מנסים לגעת ופה ושם. זה נראה טקס פגני, משהו חבל על הזמן. עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? לומר לכם את האמת, שאני מרוצה שעברתי חוויה מזעזעת, כי זה אומר שצריך לדעת לעבור שינויים תרבותיים, כן? הרי אם זה היה מדובר בחוויה אנתרופולוגית, כולם היו כותבים על זה והיו מבסוטים. אנחנו חלושים, חלושי הדעת, קשה לנו עם קורבנות, כן? אז כנראה שחסר משהו בנפש שלנו. הקורבנות השתנה אופיים, לא יודע, הכבש נשאר אותו כבש, כן? השניצל נשאר אותו שניצל, הנקניקייה נשארה אותה נקניקייה. מה? כשהתבטלו, התבטלו, אבל בינתיים לא בוטלו הקורבנות. ההלכה היא עדיין חייבת להכיר את הקורבנות. מה זה? תפילה זה יותר רוחני, זה הבעיה. זה רוחני. זאת אומרת שהקורבן זה גשמי, רואים שם. כן. עכשיו נשאלת השאלה, מי אוהב קורבנות? כן, יש שיר כזה, מי אוהב את השבת? אז בואו נעשה את החשבון, מי אוהב את הקורבנות? אני אגיד לכם מי אוהב קורבנות. ילדים. ילדים אוהבים קורבנות. ומי עוד אוהב קורבנות?
הכהנים.
לא, כהנים לא אוהבים קורבנות. לא. לא. תן לי לענות, גם לי מותר להגיד דעה פה. מי שאוהב את הקורבנות זה הילדים והנביאים. הנביאים כשהם רואים קורבן, זה עושה להם את זה חבל על הזמן. למי קשה? לאינטלקטואלים. לאינטלקטואלים זה קשה מאוד, זה מגעיל, זה מה פתאום, זה ברברי וכו'. תודה רבה. מה? כן. אגב, הבאת את הספרים בסוף?
כן,
בסדר, הם שם, שלמה, הספרים הם שם. כן, בסדר. טוב. אז מה אני רוצה לומר? למשל, פעם איזה מלמד חרדי בתלמוד תורה סיפר לי כיצד הוא לימד את פרשיות הקורבנות לתלמידים שלו בתלמוד תורה. הוא אומר, לקחתי לבנה ושמתי על השולחן ולקחתי חתיכות חזה עוף ושרפתי את זה על הלבנה. והילדים אהבו את זה. המלמד שלנו הקריב קורבן. איך הם אוהבים? לומר לכם את האמת, יש אצל ילדים מה שנקרא אכזריות טבעית. נכון? דברים שאותנו זוכים, הילדים אוהבים את זה. למשל, יש בתלמוד מושג של פסיק ראישה. אתם יודעים מה זה פסיק ראישה? כן, יודעים, נכון? יש כאלה שיודעים, יש כאלה שלא יודעים. מה נעשה? טוב, פסיק ראישה. שוב, אני הולך להגיד דברים מזעזעים. אז שוב, יש זהירות, אמירות קשות. פסיק ראישה. זה בארמית. זה כנע, לחתוך את הראש. מה זה לחתוך את הראש? יש הלכה בשבת שאסור להרוג בעל חיים. אבל אם אדם יאמר, אני לא מתכוון להרוג את בעל החיים, זה שאני שחטתי את התרנגולת, זה לא בשביל לשחוט אותה, זה בשביל שהילדים שלי ישחקו עם הראש. אז על זה נאמר בגמרא, פסיק ראישה ולא ימות, אתה חותך את הראש ואתה חושב שהבהמה לא תמות, זה לא נקרא, זה אסור. אחד הרבנים רצה לבדוק את זה באחד היישובים, האם זה נכון מה שאומרת הגמרא. הוא הלך וביקש מהקצב לתת לו ראש של תרנגולת. הוא נתן את זה לילדים שלו. וזה הפך להיות האטרקציה של כל היישוב. כל היישוב בא, שיחקו עם הקרבולת, משכו מלמטה, פתחו את המקור, הוציאו את העין, הוציאו את הנוצות, ובקיצור, פירקו את... מה? לרחם על הציבור?
פרימיטיבי.
פרימיטיבי, ודאי, זה ילדים. טוב, בקיצור, מה שזה אומר, אני אומר לכם את זה כדי שתבינו שיש אכזריות טבעית אצל ילדים. לכן אין פלא שהילדים אוהבים את הקורבנות. כמו כן, כפי שציינתי, בואו נעבור אל הנביאים. הנביאים הם אנשים בעלי חשיבה אילאית, והם חשים את האחדות האורגנית של כל ההוויה כולה. ולכן כשיש קורבן הם מרגישים את הקשר בין נפש הבהמה לנשמת האדם והעילוי של כל העולם החי ושכל העולם הצומח וההשתתפות של נפש האדם בעלייה הזאת ואיך שהכל מתעלה אל שורש החיים והריח של הקטורת בכלל עושה להם את זה והמוזיקה של הכהנים והלוויים בצד והשירה האדירה רומו לנביא אתה נראה טוב היום מה קרה? הייתי בקורבן מה? כן. להסניף. עכשיו, מי שקשה לו, זה כולנו. אנחנו בני תרבות אחרת לגמרי, הדברים האלה רחוקים מנפש האדם, רואים בזה בית מטבחיים. אנחנו אינטלקטואלים. ולאינטלקטואל זה קשה. הגיע לשם, לטקס הדמיה של קורבן פסח, הגיע לשם אבישי בן חיים, העיתונאי. הוא אומר לי, תגיד, אני צריך לעשות את זה? אמרתי לו, תראה, אני רואה אותך, יבוא יום שאתה תיקח את הכבש בבגאז' ואתה תעלה לירושלים, והכבש ילכלך לך את הבגאז' ואתה תצטרך לסחוב אותו אחר כך עד המקדש ביום של חמסין, ואתה תזיע, והצמר של ה... של 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 הכבש הזה שעושה ב הוא יתערב לך בזיעה וישגע אותך ואתה תביא את זה אל המקדש. אז הוא אומר, בחיים לא. אני מצפה בידיים שלי התערבות אם כן נראה. בכל מקרה עדיין המקדש לא בנוי, אז בינתיים אנחנו פטורים מן ההתערבות. לא, זה לא נכון, אף אחד לא אוהב לראות שחיטה גם בתקופה היא. אמנם יכול להיות שהאדם הקדום היה קצת פחות רגיש מאיתנו, אבל באופן כללי זה לא סימפטי. אלא מה? יש ברתיעה שלנו משהו חיובי, כי זה המקום שבו מקננת החוכמה. והחוכמה של האדם מזמינה אותו לחיים שהם רוחניים, כמו שאתה אמרת, התפילה. התפילה במקום הקורבן, התפילה היא בעצם פנייה אל הערובה הפנימית של נפש האדם, ללא שותפות עם העולם החי. וזה עידן את האדם. אבל יוצא לפי זה שאם אנחנו רוצים לחדש את הנבואה, אנחנו צריכים לערוך סינתזה בין הילדותיות שלנו, או יותר נכון, בין הילדות שלנו, לבין האינטלקטואליות שלנו. והמפגש בין שתי החוויות, זה מה שישיב אותנו לעידן הנבואה, מדרגת הנביאים. זה סינתזה. כל זה היה רק כדי לשתף אתכם בחוויה שאני עברתי לפני שלושה שבועות. אני רוצה בכל זאת לשתף את הציבור. כן, בבקשה. בוודאי. הקרבת הקורבנות זה, תראי, אני חושב שהדבר היפה ביותר שיכול לקרות לכבש בחיים שלו זה להיות קורבן. כלומר, הרי יש כבשים של נורא מסכנים, הם הופכים להיות צלעות על המנגל, ויש כבשים שזוכים לעלות אל שורש החיים. וואו, איזה יופי לנו.
זאת אומרת, כל עוד יש שתיקה בעולם, אז אפשר להיות שחוט בתוך קורבן?
בוודאי. כשתתבטל השחיטה מן העולם, כשכולנו נהפוך לצמחונים, אז גם המזבח יהיה צמחוני. אבל עד אז, כל מי שמתנגד לקורבן, אז שיפסיק מיד לאכול בשר. ברור? כן.
אפילו אחי, כמה שנים ילד, בילדותי, אני עוד זוכר איך היינו הולכים לסופרמרקט ומוכרים איזשהו דג, ואז היו נותנים לו מכות, היו מאוד...
כן, נכון, נכון, זה מזעזע.
והיום כשאני לא עושה דגים, אז אפילו לא מבקשים את הראש של הדג, כי מה פתאום לקחת הבית הדג עם ראש, שיסתכל עליי במה שאני אוכל,
כן.
יש כאן איזשהו...
נכון, יש פה איזה מין צביעות, כן, ברור. טוב, בכל מקרה, בואו נחזור עכשיו ללימוד שלנו. רבן גמליאל אומר, אני מקווה שאתם לא יהיה לכם סיוטים בלילה על קורבנות וזה, לא? חס אני עליכם. טוב, רבן גמליאל, מה?
אני רק רוצה לדעת איזה פונקציה ברגש שהקורבנות אמורים לשקם. שלח לנו
רגש,
זה לא
השכל,
אמרת, אז מה?
החיות האורגנית.
רגש? זה לא רגש.
זה חיות.
חיות.
אני אסביר למה הכוונה. אני רגיל להרגיש שאני קיים, נכון?
כן.
גם את רגילה להרגיש שאת קיימת, נכון? כן. אני חושב שכל אחד מאיתנו רגיל להרגיש שהוא קיים. ההרגשה הזאת קוראים לה אינדיבידואליות. עכשיו, בינינו כאינדיבידואלים יש גם קשרים. אנחנו מדברים, הנה, מקיימים גם איזושהי הוויה חברתית. אבל הדבר החברתי, הקשר החברתי הזה בינינו, הוא דבר משתי. הוא בא אחרי ההכרה של האני כאינדיבידואל, אחר כך יש קשר חיים בינינו. בתקופה הקדומה, האדם הקדום ירגיש בדיוק הפוך. האדם ירגיש קודם כל את הזרימה הכללית, והוא ירגיש שהוא כפרט חלק ממנה. ברור? עד כדי כך שהעונש הגדול ביותר שהתנ"ך יכול לתת לאדם, זה לומר לו, אתה תהפוך לאינדיבידואל. כן? ונחרטה הנפש ההיא מעמאה. בימינו, להיות אינדיבידואל זה הזכות הגדולה ביותר, הזכות של האינדיבידואל לחיות את עצמו בתור עצמו. בסדר? זה עולם אחר. עכשיו, בואו נחזור לתקופה הקדומה. בעידן שבו בני האדם חשו את תנועת החיים שקשרה ביניהם, הם הרגישו את זרימת החיים לא רק בין בני האדם, אלא הם הרגישו את זרימת החיים של כללות החי, וממילא גם של כללות הקוסמוס. אז בעבודה של הקורבנות, האדם מקריב מה? חלק מעצמו. כשאני מקריב את הכבש, אני נותן משהו ממני. זה כבש שלי, אני גידלתי, או אני קניתי, זה אני. היום זה רק הופך להיות שורה בכרטיס אשראי, בדוח של הכרטיס אשראי, זה מה שנשאר מהכבש.
אבל ההסתר שלך, אתה נגיד מה זה להקרבת ילדים.
יפה. כאן נשאלת השאלה, שאלה נפלאה.
לא, זה היה במקום, לא?
רגע, רגע, זה היה במקום, כן, כן, זאת השאלה. אבל צריך לקחת את השאלה עד הסוף. אם כן, מדוע אנחנו לא מקריבים בני אדם? זה באמת לא פייר. למה הכבש מגיע לו להיות קורבן ולי לא? כן, לא פייר. כן, כלומר, אם כבר, הולכים עד הסוף, לא?
אבל הוא יותר טעים.
הוא יותר טעים. תלוי, ניסית? פעם הגיע, אני הכרתי רב אחד מפריס, שהגיע אליו איזה אדם מקונגו, ואמר לו, אני רוצה להתגייר. שאל אותו הרב, מדוע? אמר לו, כי אני גיליתי את הסיבה שבגללה התורה אסרה לאכול חזיר. אמר לו, מה הסיבה? אומר, זה אותו טעם כמו בשר אדם. זה רק זה סיפור אמיתי, כן? אני לא יודע אם הרב גייר אותו או לא. טוב, בקיצור, מדוע לא להקריב מכל בני אדם? כלומר, זה הדבר המתבקש ביותר. אם כבר מקריבים, מקריבים מן הכל. אם כבר דבקות באלוהים, הדבקות בכל. את השאלה הזאת שאל לא פחות מאשר יצחק אבינו. גם אברהם וגם יצחק. כן, אצל יצחק השאלה יותר חריפה. איך כתוב? והאלוהים ניסה את אברהם. לא כתוב שניסה את יצחק. למה? כי עבור יצחק זה לא ניסיון. יצחק זה אצלו מובן מאליו. מה זה מידת הדין? אני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. מה המחיר של עצמי? עצמי. לכן עבור יצחק, לעלות על המזבח, זה הדבר המתבקש, המובן מאליו. עבור אברהם זה היה קשה. מדוע? כי אברהם מכיר את האלוהים בתור מי שבורא, מי שנותן. אם הוא נותן, אז למה הוא לוקח? זה מה שקשה לאברהם. אבל עבור יצחק זה מובן מאליו. מתי יצחק התעצבן? כשאמרו לו, רד, אתה לא קרב היום. מה? אני לא בסדר? מה קרה? עכשיו צריך להבין באמת, אז למה לא? פשוט מאוד. כשמקריבים, אם מקריבים בהמה, אז מקריבים בהמה. אם מקריבים אדם, זה צריך להיות אדם. ממה מורכב אדם? אדם מורכב משני דברים. מבהמה ומנשמה. אם אתה שוחט את האדם, סימן שמה אתה מקריב? בהמה בלבד. אז לא הקרבת אדם. פספסת. לכן אי אפשר לשחוט את יצחק, כי יצחק הוא לא בהמה, הוא הרבה יותר מזה. אז איך אנחנו נקריב את יצחק? על ידי הכוונה שלו. הוא רוצה להיות קרב, ואז הוא שיתף את הרצון, דבר שלא קיים אצל הבהמה. בזה שהוא רצה להיות קורבן, הוא באמת הוקרב. ומה עם החלק הבהמי שלו? הוא הוחלף בעיד. מובן? וזה מה שכתוב בפרשת ויקרא. פרשת ויקרא נאמר, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מה זה יקריב מכם? אחד מבני אדם. איך עושים את זה? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון תקריבו את קורבנכם. יוצא לפי זה שהקורבן האידיאלי זה קורבן אדם. ואיך עושים את זה? על ידי הכוונה. אחר כך פחות טוב מזה, קורבן בהמה, איך עושים את זה? שחיטה. בסדר? אז לכן אין שום לגיטימציה להקרבת ילדים. כי מי שמקריב ילדים חושב שהילדים הם בהמות.
אוקיי, אם אני רוצה להיות קורבן, מה זה הכוונה?
זה בדיוק מה שאומר הרמב"ן, שהאדם רואה את הקרבת הקורבן ומעלה בדעתו שהוא זה שהיה צריך להיות הקרב. עצם המחשבה הזאת היא כבר מעלה את האדם למרומים הרבה יותר גבוהים מאשר הפרה המסכנה, שכל מה שיש לה לתת זה מה שיש לה. קרי גופה, כלומר החיות הביולוגית שלה. כן.
הארי אמר שנשמות יכולות להתגלגל גם בחיות ובצמחים ובאבנים. אז אם ככה, גם לקורבן, גם לצון ולבקר יכולה להיות נשמה.
So what? לכן אל תאכל בשר כדי לא לאכול, כדי לא להיות אנתרופופג. כן? זה מה שאתה אומר.
אוקיי.
בסדר. אז מה?
אז אם אנחנו מקריבים בהמה, אנחנו יכולים להקריב גם אדם, כי פה אנחנו מקריבים נשמה.
זה לא זה דבר. תחשוב לבד. טוב, כן. למה? איזה רעיון?
מה זה קורבן?
נכון.
פחות טובות. השאלה אם נזנחנו את כל העולם החי או עולם שהוא לא...
מסכנות הפרות. מאז שחרב בית המקדש לא עושים בהם קורבן. רק האדם האגואיסט הזה מתעלה על ידי התפילה וחי חיים טובים לנשמה שלו, והוא מותיר את כל העולם כולו בשפחותו.
כן, אבל עדיין משהו לא מסתדר שחוזרים למה שהיה. האנושות או ההתפתחות של העולם לא חוזרת למה שהיה.
נכון.
או, שאני
מקבל את זה. נכון, אני מבין. זאת אומרת, סך הכל זה רטרו. כן? לעשות קורבנות זה בעצם לחזור לרטרו. זאת השאלה? כן. השאלה זו, שאל... אני מבין, אני מבין. זאת גם הטענה של הרמן כהן נגד הציונות. הוא אומר, העם היהודי פעם הייתה לו ממלכה, הייתה לו מדינה. זה שייך לעבר. עכשיו יש לנו משימה קוסמופוליטית. למה אתם חוזרים לרטרו הזה? אותה טענה. מעניין. אז אולי באמת הוא צודק, הרמן כהן. אבל אני חושב שצריך להבין את זה אחרת לגמרי. במקום לדבר על חזרה אחורה, בואי נדבר על סינתזה. והסינתזה הדיאלקטית אומרת שיש מרכיבים של העבר שהודחקו, והם צריכים לחזור כדי להתעלות ביחד. כלומר, במילים אחרות, אנחנו לא יודעים כיצד, כאשר תתחדש עבודת הקורבנות, אנחנו נחווה את זה. ויתכן שהזעזוע שאני חשתי לפני כמה שבועות בהדמיה, זה באמת בגלל זה, שזה החזיר אותי כמה אלפי שנים אחורה, במקום לקדם אותי כמה מאות שנים קדימה. אבל ברגע שזה יהיה, אז זה יהיה אחרת.
אבל אתה חושב באמת
שיהיו הקרבות,
יש כאלה שיהיו קרבות,
אני יכול לשאול אותך שאלה אישית. האם את אומרת תפילת 18 לפעמים? האם את אומרת והשב העבודה לתפיר ביתך? את אומרת, נכון. אז את חושבת שיהיו קורבנות.
שאלה
כזאת, כשיהיו
קורבנות,
יוכלו
בשר עוד מחוץ למקדש, או שזה רק...
זאת שאלה מעניינת. כשיחזרו הקורבנות, האם יוכלו בשר מחוץ למקדש? מן הסתם שכן. אבל יאכלו בשר כהמשך של עבודת המקדש. כלומר, זה משהו מהמקדשיות יחדור לתוך השולחן שלנו. כן.
זה כבר לא יהיה בפלסטיק.
זה כבר לא יהיה בפלסטיק? למה לא?
הבשר לא יהיה בפלסטיק.
למה לא? מה אתה אומר?
אפשר להתייחס לעובדה שזה דרך מאוד פרימיטיבית ומאוד אגרסיבית, גם אם חושבים את זה בתור איזושהי עבודה סמלית של האדם, של התעלות או של סובלימציה שלו. אם הרב מדבר על סינתזה,
יש לי שאלה, אתה לא פרימיטיבי?
מה?
אתה לא פרימיטיבי? אני לא פרימיטיבי?
לא, אני לא...
אני חושב שאני פרימיטיבי לחלוטין. יש בתוכי דברים פראיים, גסים, נמוכים מאוד, שבגללם אני צריך פסיכואנליזה. זה קיים בכל אדם. בסדר? ודאי, אני לא פוגע באף אחד. אני אדרבה, אני משתמש בכוחות האלה כדי לעזור לי להעלות את העולם הבהמי, את העולם החי. איזה יופי. אתה מתנגד, אה?
טוב. למה פטרונית? חסרת שום נתונים.
למה פטרונית?
פטרונית אין לך שום מידע.
למה באמת?
אין לך שום מידע לדבר שנקרא עולם החי. באיזה רמה
של תודעה? ודאי שיש לי ידע.
יש רק כוח עליו.
לא. אני רואה שאני אוכל בעלי חיים.
זה
הוכחה למשהו. זה אומר שמזה אלפי שנים האדם והחי קרתו ברית של שותפות. והשותפות הזאת היא יוצרת איזה מין הוויה משותפת. והוויה המשותפת הזאת יש לה ביטוי פולחני.
יש גם הבעיה משותפת בינך לבין שכבות נחשבות באוכלוסייה שמשרפות אותך. יש הבעיה של כוח בינך לבין...
בוא אני אגיד לך משהו. גם זה אתה יכול לראות זה כך. אתה יודע, יש בתלמוד שאלה ששאל טורנוס רופוס את רבי עקיבא. אמר לו, אם אלוהיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? ענה לו רבי עקיבא תשובה מזעזעת של מוסר בורגני. אמר לו, כדי שננצל אנו מדינה של גהינם. זאת אמירה פטרונית. כלומר, יוצא לפי זה שהעני נדפק פעמיים והעשיר הרוויח פעמיים. העשיר הרוויח פעמיים, א', כי הוא עשיר, ב', כי על ידי כמה פרוטות שהוא נותן למסכן הוא זוכה לחיי העולם הבא. אז הוא גם קנה עולם הזה, גם קנה עולם הבא על ידי העברה בנקאית. העני הפסיד פעמיים, הוא גם עני, וגם כל זה שהוא מקבל זקה זה כדי לתת לעשיר משהו עוד יותר טוב. ברור? עד כאן, אם כן, הסקנדל שמעוררת הסוגיה הזאת בתלמוד. מסביר פרופסור אמנואל לוינס, שהיה אדם דווקא מאוד מערבי. הוא אומר, צריך לראות מי זאת המילה אנו, לנצל אנו מדינה של גיהינם. מי? מי זה האנו הזה? זה העשיר? אומר לא, זה העשיר והעני. כי עולם שבו אין נתינה וקבלה, אין יחסי גומלין, זה גיהינם. לכן הוא אומר, רגע, אז אתה יכול להגיד, טוב, זה תירוצים יפים של קפיטליסטים שמעוניינים, כן, להנציח את המצב, או שמה תאמר, שזאת אמירה של אנשים שחושבים מה באמת חשוב בחיים. כן, הבודיסט הרי מוכן להיות אני, ולו רק לחוות את החוויה של ההתאפסות וההתאיינות. זאת אומרת, השאלה האם להיות עשיר ואני זה מה שחשוב בחיים, או זה שתהיה אינטראקציה בין בני אדם, זה מה שחשוב בחיים. זאת השאלה.
זה רק שוויונית.
לא, אז אני אומר, הטענה, יכולה להיות שוויונית, אבל אני אומר, הטענה שדיבורים בעלי אופי אידיאליסטי, הם רק חיפוי על איזשהו, על איזושהי מחשבת זדון, זה נראה לי, כלומר, מוגזם.
אני פשוט לא מצליח להבין איך הוא
אה, זאת השאלה.
פשוט ברור לך שההרמוניה זה דבר שמגביר חיים.
נכון.
וחיים בהרמוניה ובדו-קיום וחיים שוויוניים שווים.
נכון.
אז המחשבה שמוות הוא חלק מהתעלות, או מוות הוא חלק מיצירת הרמוניה, היא מחשבה שמשרתת רק את בעל הכוח.
אם אתה מבין שהמוות זה אפסיות, כתוב על דוד המלך, אנחנו רואים בגמרא, שדוד המלך כשראה את יום המוות אמר שירה. נכון? זאת אומרת שאתה יכול לתפוס את המוות כרגע של הפסקת החיים. אתה יכול לראות את המוות כחלק מתנועת החיים. זה הרבה יותר אופטימי. אגב, אותו סרטר שדיברנו עליו מקודם אמר שהמוות זה סוג של קיר. אבל אני יודע שקיר אפשר לפרוץ. לא, ממש הפוך. המתאבדים, השהידים מה שנקרא, זה בדיוק הפוך. זה לא מוטיבציה של חיים, זה מוטיבציה של מוות. יש איזו אידיאליזציה מורבידית של המוות. משהו אחר לגמרי.
ועד לקבל אחרי המוות.
לא, זה סוג של ייאוש. מה זה 72 בתולות? זהו, זה מה שהוא מצא לו. זה זוועה. כלומר, מי שהאידאל שלו זה 72 בתולות, זה סימן, לא, זה סימן שהוא התייאש. אין לו בחיים שום, אין לו שום בחיים שום אידאל. מה? לא, זה לא אידאל, זה בדיוק העניין. זה סוכריה, זה שטויות. זה מה זה 72 בתולות? זה מה שיש לו לעשות. זה נורא ואיום. הרי עם כל הכסף שהוא השקיע בחגורה הזאת של הנפץ, הוא יכול היה לקנות 72 בתולות פה. אם כבר. אין שום קשר בין הדברים. טוב, איפה היינו? רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו ואלו אלו. פסח, מצה ומרור. אז זה הסדר שמופיע בתורה, כן, התורה מדברת על קורבן, ולקורבן הזה יש חומרים מלווים, מצות ומרורים. יש את השאלה, למה הפסח נאכל יחד עם מצה ומרור? לשם מה המרור? מה המרור מזכיר לנו? וימררו את חייה, נכון? כלומר, זה לזכור את המרירות של שעבוד אבותינו במצרים. המצה, מה היא? חירות, נכון? יצאנו מעבדות לחירות, אוכלים מצה. איך המצה קשורה לחירות? אולי אנחנו נלמד בהמשך. אם זה נכון, אז היינו צריכים לאכול מרור בליל בדיקת חמץ, ומצה בליל הסדר. כי בליל בדיקת חמץ היינו עדיין עבדים, יצאנו מעבדות, ואז בליל הסדר אנחנו צריכים לאכול מצות, כי אנחנו בני חורים. אז למה התורה אמרה לאכול מצה ומרור ביחד?
כי זה חיים.
לרקח את המרור? לא. בזמן שאתה עבד, אתה עבד, זה מר, אז תאכל מרור.
לא, אבל זה תהליך, כמו כל ההגדה.
למשל, יש יום השואה ויש יום העצמאות. זה לא אותו תאריך, נכון? זה כי זה תהליך, אני יודע. זה לא אותו תאריך, כי זה תהליך. כן? לא עושים את יום העצמאות ביום השואה. נכון? לא עושים את יום העצמאות ביום השואה. יום העצמאות זה אחרי יום השואה. יש עוברים ממצב נורא למצב שמח. אפילו יום הזיכרון לחללי צה"ל לא עושים אותו באותו יום. וכאן התורה אומרת לעשות זכר לשעבוד וזכר וזכר לחירות באותו יום. כן. מה אני אמרתי? יפה. יפה. נפלא. אתה אומר דברים נפלאים שבטח קראת אותם במהר"ל מפראג, והבאתי אותם גם בשיעור הזה. היה אפשר להגיע לדואליזם. יש אל משעבד ויש אל משחרר. האל המשעבד ניצח את האל המשחרר ניצח את האל המשעבד בין שני האלים, ואז אנחנו למשל עבדיו של, אנחנו הגרופיז של האל המשחרר. אבל האמת שהתורה רצתה לגלות לנו שאותו האלוה ששחרר הוא אותו האלוה שגזר את השעבוד, לכן מוכרחים לאכול את המצה ואת המרור ביחד. צריך לתפוס את זה בתפיסה אחדותית. זה מונותאיזם מוחלט. יש את השאלה, מה גורם לי לחבר את שתי ההכרות האלה? הרי מבחינה נפשית אני לא מצליח. אין צריך איזשהו דבק שידביק לי את המצה עם המרור. מהו הדבק? הפסח. כלומר, קורבן פסח הוא בעל תוכן של אחדות, והתוכן של אחדות מחבר את המצה עם המרור. איפה מצאנו שהפסח יש לו תוכן של אחדות?
כל המרכיבים שלו,
כל המרכיבים של קורבן הפסח הם מורים על האחדות. הוא למשל זכר, תמים, בן שנה, מן הכבשים ומן העיזים. רק זה, נתחיל עם זה. הוא זכר, אומר המהר"ל, הזכר בא מצד הצורה והנקבה מצד החומר. החומר יש בו ריבוי, בצורה יש אחדות. והוא בן שנה. שנה זה שנה ולא שנתיים. אז אם הוא בן שנה, אז האחדות נמצאת בשנותיו. יש רק שנה אחת. והוא צריך להיות תמים. תמים הוא אחד. והוא צריך להיות מן הכבשים ומן העיזים. כבש, ראיתם פעם מה קורה לבשר של כבש כשצולים אותו? הוא מצטנק, הוא חוזר אל עצמו. וחוץ מזה, איך אוכלים אותו? ראשו על קרעה ועל קרבו. כאילו הוא חוזר לתנוחה העוברית. ועצם לא תשברו בו, אסור לשבור את העצמות של הקורבן הזה. כן? כי אם אתה שובר, אתה מורה על פירוד. צריך לשבור על העצמות בשלמותה. לא תותירו ממנו עד בוקר. אסור שיאכל מחוץ למסגרת של זמן מאוד מאוד צרה. כלומר, כל המכוון בקורבן הזה הוא האחדות. ולכן הפסח מאפשר לנו לאכול יחד מצה ומרור. אבל מה עושים כשאין קורבן פסח? צריך לבחור מצה או מרור. מה בוחרים? מצה. לכן בזמן שאין הקרבת קורבן פסח, המצווה היא לאכול מצה, אין מצווה לאכול מרור. נכון? אתה אומר שאתה כן אוכל מרור, ואתה אפילו מברך, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על אכילת מרור. אז איך אני אומר לכם שאין מצווה לאכול מרור היום? אין מצווה מן התורה, יש מצווה מדברי חכמים, מדרבנן. החכמים קבעו שלמרות שמעיקר הדין אנחנו מחויבים רק באכילת מצה, כיוון שאין לנו קורבן פסח, אבל האמונה של חכמי ישראל היא זו שגורמת לאכול את המרור יחד עם המצה למרות שאין קורבן פסח. אבל זה דבר שהתורה לא הייתה יכולה לצוות עליו, היה צריך שזה יבוא מן האומה. לכן חכמים תקנו את אכילת המרור. בסדר? מה זה מרור אגב? איך עושים אותו? מה? זה חסה, כן, חסה.
למה הם לא נאמרים
לא נאמר בסדר? כי הם אומרים את העיקר. העיקר זה מה שמורה על האחדות, ואחר כך הקצוות שמחוברים לזה. כן, אז קודם כל פסח, איזה מצב מרור? מה? כי אי אפשר לנפש האדם לחבר את העבדות ואת החירות כאחד, אם אין גורם מאחד שבא, שכפוי מלמעלה, שזה קורבן הפסח. אבל זה יכול לבוא מכוח האמונה של חכמי ישראל, ולכן הם הוסיפו את המרור להלכות ליל הסדר. לכן בליל הסדר אנחנו אוכלים גם מרור. איך הקורבן מאחד? כי המרכיבים של הקורבן נותנים לו אופי של אחדות. הוא זכר, בן שנה, תמים, מן הכבשים ומן העיזים, צלוי, ראשו על קרב ועל קרבו, עצם לא תשברו בו, לא תותירו ממנו עד בוקר. אם אתה רוצה, אני יכול לפרט לך למה כל אחד מהשמונה מרכיבים האלה שמניתי מורה על אחדות. למשל, בן שנה. הוא בן שנה ולא שנתיים. עצם לא תשברו בו, כי השבירה מורה על פירוד, אתה שומר על האחדות. ראשו על קרב ועל קרבו, הכוונה שהוא חוזר אל התנוחה העוברית, להמשיך עוד. צלוי, כן? זה, הוא מצטמק. אז אם כן, הקורבן מורה על האחדות, והאחדות הזאת מחוברת אל המצה והמרור. זה בסדר? הלו, אהו, בסדר? אוקיי, בסדר, טוב. אז פסח, מצב מאור, כן.
מה יותר לפי זה שעם ישראל בעיקר יש אותו סכנה של הדואליזם? בגלל שהם היחידים שחבו שיעבוד ושחרור, הסכנה חלה עליהם?
אני לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. אבל באופן כללי, הסכנה של חיים דואליים זה דבר מאוד מצוי, כן? זאת אומרת, זה, בכל אדם יש תמיד סכנה של, של הפרדה מוחלטת בין יום ללילה. אני ביום אני איש א', בלילה אני איש ב', כן? בבית אני א', בחוץ אני ב'. יש סכנות כאלה, לכן צריך לחיות חיי אחדות. בלי חיי אחדות אנחנו עבודים. יש למשל בתפילה של מוצאי שבת, יש בעמידה, את אומרת לפעמים עמידה, כן, בעמידה של מוצאי שבת יש תוספת שנקראת אתה חוננתנו. אתה חוננתנו. בתוך אתה חונן אדם דעת יש תוספת למוצאי שבת שנקראת אתה חוננתנו. בנוסח אשכנז הנוסח הוא כדלהלן: יהי רצון מלפניך שיהיו הימים הבאים עלינו לשלום חסוכים מכל חטא ומנוקים מכל עוון ומדובקים. מה זאת אומרת מדובקים? שהימים יהיו של אחדות הנפש ולא של פיזור הנפש. ונשאלת השאלה, מה גורם לימים להיות מדובקים? יש המשך. ומדובקים ביראתך. היראה, יראת השמיים, היא מחברת את הימים ביניהם. זה תפילה נגד פיזור הנפש. פיזור הנפש זה מצב נורא, זה המצב האלילי. בעולם האלילי יש אל לכל דבר. יש אלת האהבה ויש אל המלחמה. אל השמיים, אל הארץ, אל הים. לכל דבר ודבר יש אל משלו. יוצא שהאדם נתון לקרע מתמיד בין כוחות מוחלטים, שכל אחד תובע את השלטון שלו. בסדר? לעומת זה, האמונה המונותאיסטית נותנת לאדם איזו הרמוניה פנימית, שזה מה שהקורבן פסח נותן. אז שימו לב, המונותאיזם לפי זה הוא מונותאיזם מתוח בין כוחות מנוגדים זה לזה שמתחברים. זה לזה. עד כאן ברור? טוב. אז אנחנו יכולים עכשיו להמשיך. הבה נקרא. פסח שהיו אבותינו אוכלים. אריאב, שימו לב, יש פה הערה. עורך הסדר מראה ביד על הזרוע. יש זרוע בקערה של הסדר. מה זה הזרוע? זה זכר לקורבן פסח. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים. על שום מה? על שום שפסח, אלא שפסח. אני חושב ששכחו לשים פה דגש בפה. זה מזעזע. יש דגש? כן, טוב, אז אני לא ראיתי טוב. על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים. שנאמר, ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל. במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. כן, זאת אומרת שהפסח הוא זכר להבחנה. איזה הבחנה? בין בתי ישראל לבתי מצרים. למה היה צריך לעשות את ההבחנה הזאת? כדי לראות מי מבין שני העמים, ישראל או מצרים, הוא הראשית. אז כשנתגלתה הראשית, מי שטען להיות ראשית נפגע. יש אם הוא לא היה ראשית. יש שלושה עמים שבתנ"ך מכונים בשם ראשית. אמרת רק שניים.
עמלק בטוח.
אתה אומר, יש עם שנקרא ראשית, זה ראשית גויים עמלק. מי עוד אמרת?
ישראל.
איפה ישראל נקראים ראשית? קודש ישראל לשם, ראשית תבואתו. איפה זה כתוב? ירמיהו פרק ב'. והשלישי אמרת?
מצרים,
אבל עשית פיקפוק כזה. זה כתוב בתהילים. ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים, ראשית עונים בהולי חם. נכון? זאת אומרת שיש עוד אומה, מצרים, שטוענת שהיא הראשית. עכשיו זה, הרבה פעמים רואים את זה במאבקי תרבות בעולם. למשל היום אנחנו חיים במאבק תרבות אדיר בין מעצמות שכל אחת טוענת להגמוניה על התרבות האנושית. נכון? למשל העולם האסלאמי היום טוען שהוא הקובע את האופי של התרבות האנושית. שלפחות ראוי לו להיות הקובע. לעומת זה העולם המערבי הוא טוען שהוא הזכאי לעשות כן. ברור? יש עוד כמה מועמדים, אבל זה שני המועמדים העיקריים היום להובלת התרבות האנושית. המערב והעולם האסלאמי. זה פחות או יותר ההתנגשות שיש היום, וזה דומה למה שיקרה ביציאת מצרים. היה צריך לקבוע מי הוא הראשית, ישראל או מצרים. מכת בכורות ביררה את זה. בסדר?
אנחנו לא טוענים את זה היום?
אנחנו? האם אנחנו היהודים טוענים את זה?
בצורה...
אתה שואל האם היהודים היום טוענים שהם ראויים להוביל את התרבות האנושית? זה מה שאתה שואל. אתה שואל האם היהודים בפועל היום רואים את עצמם כמועמדים להובלת התרבות האנושית? תשובה, רוב היהודים לא חושבים את זה. רוב היהודים מתביישים ברעיון הזה. אומרים זה פטרוניות. זה פטרנליזם, זה גזענות. לכן רוב היהודים לא אכפת להם הנושא הזה. מפחדים מזה. בסדר? כן. טוב, אז יש עוד, אבל יש עוד כמה גורמים. אני זוכר פעם, היה מאורע שקוראים לו נפילת מגדלי התאומים בניו יורק. שמעת על זה? היית צעיר אז. אבל אני זוכר, כן, שהפילו את מגדלי התאומים בניו יורק. וכמה ימים לאחר מכן, הייתי שותף באיזושהי הפגנה בירושלים, לא משנה באיזה נושא, והיה שם שר בממשלת ישראל שהגיע להפגנה, והוא דיבר על מה שקרה בניו יורק. והוא אמר, אנחנו בעיצומה של מלחמת תרבות בין העולם האסלאמי לתרבות המערבית שאנחנו חלק ממנה. זה שהוא אמר. הוא ראה צורך להדגיש את הנקודה הזאת. כן? אז זה מראה לך, תשובה לשאלה שלך, האם היהודים רואים את עצמם כחלק מן המאבק הזה? התשובה היא, בגדול לא. זה מה שאומרים רוב היהודים. מה שאתה אומר זה רוב היהודים אומרים את זה. לא כרגע. כן? יש יהודים שלא חושבים את זה. כן? טוב. אז זה הפסח. אחר כך אנחנו עוברים אל המצה. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה. אגב, יש, שימו לב להבדל. לגבי המילה פסח לא כתוב פסח זה. אבל לגבי המצה כתוב מצה זו. מה ההבדל? כי יש על השולחן מצה, אבל קורבן פסח אין על השולחן, אתה לא יכול להגיד פסח זה, אלא פסח שהיו אבותינו. בזמן שבית המקדש היה קיים, הנוסח של ההגדה היה שונה. היו אומרים פסח זה, והיו מגביעים את הכבש ואומרים פסח זה שאנו אוכלים, על שום מה. אבל היום, אומרים מצה זו. מה? נכון, לכן ההערה פה של המדפיס, והיזהר שלא להגביע אותה. כדי שלא יחשבו שזה קורבן. אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מגביעים את הבשר של הפסח עצמו, ואומרים פסח זה. בימינו לא עושים את זה, רק מרימים את המצה. יש מנהג יפה אצל יהודי טוניס. לוקחים את המצה ומעבירים אותה בין המסובים. וכל אחד אומר מצה זו, מצה זו. אבל האמת היא לא אומרים מצה זו, אלא מצה ז'ו. כן? אני שמעתי במו אוזניי טוניסאים, אומרים מצה ז'ו. כן. אבל מעבירים את זה כדי שכל אחד ירגיש את הממשות של הדבר. טוב, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה, וגם צידה לא עשו להם. טוב, מה שקראנו עכשיו הוא נראה אבסורדי בריבוע. כן? הרי אבותינו במצרים, מתי הם אכלו את המצות? בזמן מכת בכורות. כלומר, בזמן שהם ישבו בבית ואכלו את הכבש הצלוי, אכלו גם מצות. היוצא לפי זה, ולמה הם אכלו מצות? כי הקדוש ברוך הוא ציווה להם לאכול מצות. על מצות ובורים יאכלו. למחרת הם יוצאים ממצרים, ואז הבצק לא מספיק להחמיץ, עד שמגיעים למקום חדש, יוצאים מרעמסס למקום הנקרא סוכות, בסוכות הם אופים את הבצק ואוכלים אותו. אז בכלל לא קשור למצוות אכילת מצה של ליל הסדר. מובן את השאלה שלי? כן, פשוט לא מובן מה שכתוב כאן. במשנה באמת לא כתוב הנוסח שלפנינו בהגדה. שמה כתוב מצה זו שאנו אוכלים על שום שגאל הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, נקודה. כל הסיפור על זה, על ויופו את הבצק, לא כתוב שם. אבל בכל זאת ההגדה של פסח שלפנינו אומרת את זה. אז צריך לברר למה היא אומרת את זה. התשובה, זה דבר קצת רחב, ואי אפשר בזמן הקצר שנותר לנו להסביר אותו, כי זה דורש בערך רבע שעה של הסבר. ולכן לא תהיה לנו ברירה, אלא לדחות את ההבנה העמוקה של הפסקה הזאת לשבוע הבא בעזרת השם יתברך. שלום.